שלום, אנחנו בספר הכוזרי, במאמר שלישי, סוף סימן י"ט, בעמוד ק"ז במהדורה דוקטור יהודה קויפמן, המכונה אבן שמואל. למה קראו לו אבן שמואל? לא, הוא קרא לעצמו אבן שמואל, אבל אביו שמו היה שמואל.
אבן שמואל.
כן, כמו אבן, אבל קרא לעצמו אבן.
זה לא המקור של אבן?
כן, אבל במקרה הזה לא. טוב. טוב, וגם בגלל שבנו קראו לו שמואל. אב ובנו אבן שמואל. איפה היינו? בעמוד קי"ז, כן? לקראת הסוף, סוף הפסקה, במקום זה יצייר החסיד לעצמו את השכינה כאילו יראנה בעיניו וישתחווה לה כדרך שישתחווה הוא בני ישראל במדבר בגלות השכינה לעיניהם.
קשה מאוד.
מה?
קשה מאוד זה.
מה זה נקרא יצייר לעצמו את
השכינה?
הוא זוכה לגילוי. זאת אומרת, כשאדם מתפלל כראוי, אז כשהוא מגיע למחזיר שכינתו לציון, אז הוא רואה פני שכינה.
וזה אי אפשר לתאר במילים.
אי אפשר לתאר במילים? ודאי שאי אפשר לתאר במילים. נכון? זה מאמר שלישי, תודה רבה. מאמר שלישי, סוף סימן י"ט. ממש קצת לפני כף.
אבל כאן?
אבל אנחנו משתמשים אותם בתרגום אחר, אבל תסתדר.
אבל הרב כאן אומר, יצייר החסיד בעצמו.
כן, יצייר. כן, אבל למה הוא יצייר? כי באמת, כי יש לו מין גילוי. או זה הכנה, זה תרגולים על יבש. כלומר, אנחנו מתכוננים לחזרת השכינה.
כן.
אז אנחנו עושים בינתיים פעולה שהיא מצד עצמה אולי קצת אלילית.
בדיוק.
אתה צודק. אבל מכיוון שהיא עתידה להתמלא בתוכן אמיתי, אז יש לה הצדקה.
אז הציור הזה זה ציור שיש לו, יש לו כללים, לא?
יש לו כללים, כן, כפי ידיעת האדם והאלוהות.
הקבלה?
הקבלה, בהבנת דברי הנביאים וכדומה, כן.
הנביאים היו מציירים דמויות אדם ודברים כאלה שהם עושים? הדמות אדם של הכיסא למשל?
כן, למשל, הנה, אתה רואה?
הוא היה מצייר.
יחזקאל הנביא, מצייר, לא מצייר
לא, לא, בדמיינו.
ודאי, מה? לא איך הוא מצייר את זה? ראיתי את השם יושב על כיסא רם ונישא. אז הוא מצייר לעצמו מלך היושב על כיסא רם ונישא, נכון? או למשל תראה ביחזקאל, כן, ממראה מותניו ולמטה, ממראה מותניו ולמעלה, מראה דמות בני אדם, זה מראה כבוד השם.
השאלה אם הציור הזה מגיע לו מלמעלה, כלומר שופע עליו ונוצר בדמיונו מלמעלה, או שהוא יוצר אותו בדמיונו?
ברור שזה בא מלמעלה. הציורים האלה הם גילויים.
כן.
אתם מבינים את השאלה של מאיר? כן, רבי יהודה הלוי אומר כאן שכאשר אדם מגיע למודים הוא קורע, הוא מצייר לפניו כאילו שכינה גלויה לפניו. אז הוא שואל, מה זה הציור הזה? הרי ציור של האלוהות זה עבודה זרה, נכון? זה השאלה ששואל מאיר. מה? הכאילו, בגלל שאנחנו לא נביאים. אם היינו אומרים, ובשעה הזו, אם יהיה כתוב לך בסידור עכשיו יתנבא, אז זה היה בסדר. גם לא היינו מדריכים אותו גם בדיוק לראות. כן? כי ציורים שבאים מן העולם העליון, אנחנו לא אחראים על יצירתם. אבל השאלה של מאיר, שמכיוון שאנחנו לא נביאים, כאשר אנחנו מציירים במודים משהו, לכאורה אנחנו עובדי עבודה זרה. שאלתו ברורה? בסדר. תשובה. נכון, הציור של האלוהות בפני עצמו זה עבודה זרה. אבל מכיוון שאנחנו עושים תרגילים על יבש, זאת אומרת אנחנו מתכוננים למצב שבו ציורי הנבואה ישובו אלינו, יש הכשר למעשה הזה בתור הכנה למה שיהיה.
אז צריך לצייר אדם יושב על כיסא?
לא, כל אחד לפי איך שהוא
מרגיש.
לא יודע,
תשכין.
לא יודע איך להגיד לך את זה, אין לי מילים. מה?
טוב, בסדר.
אה? למה זה לא נדרש מהחסיד להיות נביא? לא, לא, מה? כתוב כשהחסיד עושה את זה, לא?
בכל מקרה מה שאני עושה זה שצריך ציור של משהו ממשי, כן?
לא יודע, למה לעשות את זה כזה מגושם?
נכון.
זה לא מגושם. ציורי הנפש זה דבר אילאי בנפש האדם. אלא מה תגיד, אולי היה אפשר בלי זה, נכון? איך אתה אומר? נכון. אז תסתכל במאמר רביעי, בבקשה. במאמר רביעי, אני אגיד לך בדיוק איפה. לא אסתיר ממך דבר. בעמוד קופסה מרחה, במאמר רביעי, פסקה ד'. וזה קצת ייתן נוחם לסערת הנפש שבא לידי ביטוי בדבריך כעת. כן? מאמר רביעי, פסקה ד'. ד' ד'. אמר הכוזרי. פעלו. זה בעמוד קופסה מרחה, במהדורת אבן שמואל. והלו, בהיכנס בלב אדם דבר ריבונות האלוה ואחדותו ויכולתו וחוכמתו והידיעה כי הכל ממנו והכל צריך אליו והוא אינו צריך לכל דבר, תיוולד היראה מפניו והאהבה אליו, ומה צורך יש בהגשמה זו. אתה רואה? רבי יהודה הלוי שמע אותך ואז הוא כתב את שאלתך. אמר החבר, זאת היא טענת המתפלספים, אולם מה שאנו רואים מן הניסיון הוא כי הנפש האנושית מפחדת יותר בנוכחותם של מוחשים מפחידים מאשר תפחד כשמספרים לה עליהם. כשם שהיא חושקת בדמות היפה הנוכחת הנראית יותר משתחשוק בה אם יספרו לה עליה. ואל תאמן למתחכם הסובר כי מחשבתו סדורה כל כך יפה עד שהוא יכול להגיע אל כל המושגים החשובים בחוכמה האלוהית בעזרת שכלו בלבד, בלי אשר יישען על מוחש או על סמל הנתפס בראייה, למשל על ידי מילה מדוברת או כתובה או על ידי כל צורה נראית ממש ומדומה. הלא תראה כי גם תוכן תפילתך אינך יכול לעמוד במחשבה בלבד בלא קריאה, וכי גם, זו דוגמה מאוד מעניינת, גם לספור עד מאה למשל אינך יכול במחשבה לבד.
טוב, לא בדקתי את זה.
בלא דיבור, בייחוד אם צריך אתה להגיע למספר המאה בעזרת חיבור מספרים שונים, אף על מושגי המערכה השכלית לא יכולנו לשמור כלל בלי עזרת החוש המשתמש לשם כף במשלים ובדימויים. אני לא יודע אם הוא לא הכיר את האפס. לא, גם עם האפס. המחשבה המתמטית היא בנויה על ציורים. כמה זה 2 ועוד 2? איך מלמדים את הילד? שתי סוכריות ועוד שתי סוכריות. כן? או למשל על חוט חשמל יש חמישה ציפורים, אתה יורה על שתיים, כמה נשארים? נכון, נכון? יש אחרות? כן,
בוליאנים.
מה אתה אומר?
נראה לי שבכל זאת כולם מתכוון לדמות ממש, איזשהו ערן או דבור, אבל לא אומר
גם אור זה ציור. לא משנה איך אתה מצייר. למשל, היה איזה יהודי דווקא בשם ברגסון, כתב ספר בשם הנתונים הראשוניים של ההכרה, לדוני אימדיאט דה לה קונסיאנס, ככה הוא קרא לזה, כן? הנתונים הראשוניים או המיידיים של ההכרה. ושם בספרו זה הוא מסביר שהרבה בעיות בפילוסופיה שנראות כבעיות בלתי פתירות נולדו מאי הבנה. ומאיפה באה אי הבנה? מפני שהבעיות האלה מצוירות בציור בנפש. נכון? אבל אם אתה תשתחרר מן הצורך לצייר את הבעיות, אז אם אלה גם הם לא תהיינה. לא נעניין. זה האינטואיציה הזאת שהוא הגיע אליה. באמת, אפשר לראות, אצל חכמי הקבלה, שהם דווקא מדברים על העולמות המופשטים ביותר שיש, הם מרבים בציורים כל הזמן. למה? כי הם יודעים שהציורים האלה זה לא זה, אז הם לא מפחדים לצייר.
אבל, אוקיי, אבל
מי שמדבר על מחשבה אבסטרקטית מוחלטת, אז הוא מפחד לצייר, כי זה יגלה את ערוותו, את ערוות מחשבתו, שהיא עדיין משועבדת לציור. אבל חכמי הקבלה הם עסוקים במושכלות מצד עצמם, אז הם לא מפחדים לצייר.
כי אצלהם זה משל, נכון?
כי זה בצחוק אצלם.
זה בצחוק? כן. אז יבוא מקובל, חבורה מקובל, ויראה את הציור שלו, כן? הוא לא יכול לבקר את הציור שלו?
אתה יודע שיכול לבקר. כן, מה אתה?
המפתחים שלהם הם לא מציינים דברים, זאת אומרת שחושבים על מתמטיקה ככה, בוא נגיד ברמה האוניברסיטאית, לא מציינים מכבסים.
לא כבסים, נקודות. נקודות, מושגים.
גם כציור?
ודאי, גם ציור. לא משנה מה אתה מצייר, אפילו אור זה ציור. כן? סמל זה ציור. המספר 2 זה ציור? ראית פעם מימיך את המספר 2? לא, אי אפשר לראות אותו. את המספר 2 אי אפשר לראות. זה מושג מופשט. אבל אנחנו, יש לנו סמל, כן, בצורה כזאת, המסמל את המספר 2. מספר 2 אי אפשר לראות. גם משולש אגב. מעולם לא ראינו משולשים. אנחנו רואים השתקפות ציורית של משולש. אבל המשולש הזה אתה לא יכול לראות. כי המשולש, הרי הוא עשוי ממפגש של שלושה ישרים, וישר אין לו עובי, כיוון שהוא עשוי מרצף נקודות, ונקודה אין לה רוחב. נכון? לכן המשולש, אם בכלל הוא קיים, הוא הפשטה. ספק אם המשולשים קיימים. ספק גדול. כל אדם נורמלי אומר את זה. לא, זה הגדרה גיאומטרית. בגיאומטריה אין הגדרה, אין אפשרות למוחשי, ההגדרה הגיאומטרית של המשולש מונעת את האפשרות של המשולש מלהיות לא, ממשי. ואז בעצם נחלקו בזה אפלטון ואריסטו. אפלטון אמר, יש משולש אידיאלי, רק אתה לא רואה אותו. והוא משתקף בכל משולש שבמציאות, זה נקרא אידיאת המשולש מצטיירת בעולמנו זה. אריסטו אומר, זה הכל שטויות. כן? זה בגלל שהוא חסר דמיון, אריסטו. לפעמים? כן.
לגבי הרצה
וה... אז גם לגבי השכינה, אותו דבר. לא ייתכן שדעת אלוהים לא תוליד את ציורים בנפש האדם, גם אם הציורים האלה אינם נבואיים. כן. הסכנה היא כאשר אדם לוקח את ציורי נפשו והופך אותם לדוגמות אמוניות, אז הוא עובד עבוד עזר. אבל מכיוון שאנחנו יודעים שאנחנו פעם היינו נביאים, כן. ואנחנו עתידים לשוב למצב זה, אז יש לנו כמין היתר כזה, לפעול על יבש.
אז יש איזושהי הדרכה שאנחנו בגורנו מקבלים כדי...
כן, הכי טוב זה לצייר אותיות.
ייחודים.
נכון, הייחודים של המקובלים זה אותיות. זה בסדר. כן, מה אתה אומר?
כשאנחנו אומרים מחזיר שכינתו לציון.
כן.
אז אנחנו בעצם מתפללים למצב הזה שבו אנחנו נחזור למצב שהיינו נביאים.
נכון.
ואז נראה את השכינה. קוראים יד אחרי המחזיר שכינתו לציון, וכאילו אנחנו אומרים, הנה רק ביקשנו וזה יתקיים.
נכון. וזה באמת צריך להיות ככה. זה היה תשכח שהיה חכם אחד בגמרא שכשהוא אמר משיב הרוח, הייתה רוח שערה. אמר מוריד הגשם, היה שיטפון.
זה בדיוק הקטע. אז הקריאה, עכשיו השאלה הנוספת. הקריאה הזאת, שאני קורא אותה במודים, שייכת לברכת רצה או שייכת למודים?
שייכת למודים. אבל זה מעניין, ישראל אף על פי שאינם נביאים בני נביאים הם, ונהגו ישראל לעבור על ההלכה ולהתחיל לקרוע לפני סוף המחזיר שכינתו לציון. שמת לב לזה? הרבה פעמים ראיתי את זה, חזנים ואפילו סתם הציבור שמגיעים למחזיר שכינתו לציון עוד לא, אפילו לא הספיקו לענות אמן, כבר קוראים, ובמודים הם כבר עומדים. זה טעות, זה טעות לפי ההלכה. אבל בכל זאת, לטעויות של ישראל יש גם משמעות. צריך המחזיר שכינתו לציון, אתה עומד כמו סרגל, עונה אמן ורק אז קוראה. כל אחד, גם אתה, גם השליח ציבור. המחזיר שכינתו לציון, השליח ציבור עומד כמו סרגל. כמו סרגל ישר הכוונה. כן? מחכה שיענו אמן. גמרו לענות אמן, כשהגיעו לסוף הנונו, אז הוא קוראה ואומר מודים. בסדר? אני רוצה לראות שתמיד עושים את זה.
אבל איך מיישמים פה כיפור?
במיוחד במניין חסידי.
שמה
לא
עובדים,
שם מתנדנדים. אז אתה לא יודע.
כאילו, אם אני עכשיו צריך לענות על השאלה למה קוראים במודים, ברכת המודים לא מופיעה בתשובה. אני אומר, בגלל שזה מיד אחרי המחזיר שכינתו לציון, אני מדמיין שהשכינה מולי.
המחזיר שכינתו לציון, פתאום מופיעה השכינה. טוב, זה הזדמנות להודות.
אז
בשביל
מה
הקריאה?
בשביל לדמיין את ה...
לא, אחרי שאתה מדמיין.
אז בשביל מה הקריאה?
זה הודעה. הרי אם אתה תפגש עם השכינה, תשתחווה, על המקום. לא יכול לעשות כלום. לא, אז ההפך, נכון. המחזיר שכינתו לציון, ציור הדמיון, הנה שכינה מתגלה, ואז אתה קורא. כן? תראי, זה חלקיק שנייה. אמנם זה גורם שקצת מאחרים את סוף התפילה בגלל זה, אבל זה שווה.
ומה עם הקריאה?
מה, טוב שבחה? טוב, זה משהו אחר. זה, בגלל שזה לא יפה להודות בלי קריאה. אדם גרמר להודות מישהו, זה אותה. קידת.
ובדורנו מציירים את האותיות.
הכי טוב לצייר זה האותיות. זה ככה אין בעיה. לכן עם ישראל הוא מבין שבפרוחות הכי טוב זה לצייר אותיות. יש כל מיני ציורים בפרוחות. כן? אבל אתה רואה שהיהודים משתמשים באותיות התורה בתור קישוט. כן, אני אומר, גם כשהיו מתארים עריות, אבל בעיקר מתארים אותיות. כן, אבל כל כך הרבה אותיות שמו שם. אני ראיתי פרוכת שם עם 36 שמות. אחד עשה פרוכת, זה היה באמת מישהו שהמשפחה שלו נספתה בשואה. אז הוא אסף את כולם, אז הפרוכת מלאה באותיות. אני לא נגד אריה, כן? אני רק אומר שחוץ מזה יש באמת... חוץ מאשר אצל יהודי איטליה, אצל יהודי איטליה מרבים בפרחים על הפרוכות.
נביאי בית ראשון לא התפללו 18, אנחנו לא יודעים בעצם.
נביאי בית ראשון לא אמרו תפילת 18,
אבל הם תפילות אישיות שלהם.
נכון, אז מה?
אז בעצם כשהם מתפללים הם עושים את הייחודים האלה, או שהם מציירים ממש ממש משהו? אמר מתוכן,
תראה, חוויה נבואית, כיוון שלא חווינו אותה, לא אתה ולא אני, אז אנחנו לא יכולים לשחזר אותה.
אבל יש לנו רישום שלהם בתנ"ך.
יש לנו רשמים של החוויות. למשל, אתה יודע שהנביא ישעיהו יכול לכתוב, ראיתי את השם יושב על כיסא רמי ניסה. למה, מה היה תוכן החוויה הזאת? מכיוון שאנחנו לא נביאים, אנחנו לא נדע. זה כמו שתנסה להסביר מה זה שפעת לאדם שמעולם לא חלה בשפעת. כן, אתה לא תוכל להסביר, אתה יכול להגיד כל מיני דברים מסביב, כן?
אבל זה לא רק נבואה, במדבר זה תשנה כל הזמן ירדה למשכן ויש תיאור שם.
זה נבואה, זה נבואה, זה עם של נביאים.
הראו בעיניים.
זה נקרא נבואה. זה נבואה, אתה רואה את השכינה, זה נבואה. גוי היה בא ומצלם את זה, לא היה רוצים.
כן, והם עוד הענן וזה נבואה.
יש את החוויות. כן. כן, בדיוק. הברכה הראשונה זה כדי לדעת למי אני מתפלל. לא, כי התוכן של הברכה הראשונה שבשלושה הראשונות הוא התוכן העיקרי. זה בא לענות על השאלה למי. כן, אני צריך לדעת, לא כתבה פשונה. אני צריך לדעת למי התפילה מכוונת. על הקדוש זה בא להגיד, זה בא לנקות את הציורים. זה בא לנקות את הציורים, לפי מה שהוא הסביר, רב יהודה הלוי. זה לא בא להגיד למי אני מתפלל.
כן, אבל לפי הברכה.
אתה קדוש, זה בא...
מראה למי אתה...
אז בוא נסביר. ברכה ראשונה, התוכן שלה זה למי התפילה מכוונת. הברכה השנייה זה מה הוא יכול לתת לי. והתשובה, גבורות. שלישית, למה? כן? מי, מה, למה? למה הוא נותן לי את מה שאני מבקש? מפני שהוא קדוש. זה לא תיאור, זה אהבת סיבה. קדש. טוב, איפה היינו? במקום זה יצייר חסיד לעצמו את השכינה כאילו יראנה בעיניו ישתחו אליה, כדרך שישתחו ונעשה במדבר בגלות השכינה לעיניהם. הלא היא קריאת מודים בברכת הודיה, הכוללת עם ההכרה בטובת האלוה גם את ההודעה עליה. ופה הוא מסביר שהמילה מודים יש לה שתי משמעויות בעברית. אני מודה, מובן של תודה רבה, זאת הודעה, סוג א'. סוג שני זה אני מכיר שזה כך.
תודה.
אתה מודה או אתה לא מודה? לא, אני מודה. זה בחקירה. אז כלומר, אני מודה שכך וכך. שניהם נכונים. לא, זה, שניהם כלולים במילה מודים. אני קורא בספר הכוזרי. קוף סמכה קראנו וחזרנו אל עיקר לימודנו במאמר של אישי סוף פסקה יוצאת, הכוללת עם ההכרה בטובת האלוה גם את ההודעה עליה, ואחרי זו יברך ברכת עושה שלום שהיא חתימת הכל כדי שתהיה יציאתו מפני השכינה ופרידתו ממנה בשלום. עכשיו זה צריך לברר, הרי אמרנו ששלושת הברכות האחרונות אינן בקשות באופן בסיסי, כי אם הזכרת הקיים, זה לא שיש כבר שלום ויש כבר מקדש, אלא שאמרנו שעיקרו של מקדש קיים, נכון? זוכרים את זה? אז עיקרו של השלום קיים, איפה?
למעלה.
למעלה, עושה שלום במרומיו. כלומר, אלמלא שיש שלום במרומיו, העולם כולו לא היה קיים. אז אם כן, אנחנו מודים גם על מציאות השלום, רק אנחנו מבקשים שהשלום הזה יעשה גם עלינו. זה קצת פסימי אגב. מה זה אומר? זה אומר שרק הקדוש ברוך הוא יכול להביא שלום לעולם. מה? זה אומר שאתה ואני באופן טבעי לא מסוגלים. נכון. מה? בין גבריאל למיכאל. גבריאל כולו אש, מיכאל כולו מים, ועושה שלום ביניהם. מה המשמעות? זה מידת הדין, מידת החסד. הרי אי אפשר לעולם להתקיים בחסדו של הקדוש ברוך הוא, כי אם היה רק חסד, העולם היה נמחה תחת שפע אור אינסוף. ואי אפשר לעולם להתקיים בדינו של הקדוש ברוך הוא, כי אם לא, אז היה עולם קלה באש הדין. לכן מוכרח להיות מידת הרחמים, שזה שיווי בין שתי המידות. זה נקרא שמיים, אש ומיים, איך אומר רש"י? אז יש שלום למעלה. עכשיו, אני רוצה לעזור פה להסבר המקובל אצל רוב בני האדם. אם תשאל את רוב בני האדם, או תעשה סקר, תשאל האם אתם אוהבים יותר שלום או יותר מלחמה, התשובה תהיה כן, תשובה מוחצת, שלום. הרוב המכריע, הכבד של רוב בני האדם יהיה אנחנו אוהבים שלום יותר מלחמה. אבל אנחנו רואים מאז ראשית ההיסטוריה ועד עצם היום הזה שהעולם כולו מלא במלחמות.
תמיד אוהבים מה שאין, מה
שאין. לא, אבל אנשים אז משוגעים. למה הם עושים מלחמות אם הם רוצים שלום? אלא כנראה שזה לא כל כך פשוט התשובה הזאת של בני אדם. כנראה שהנטייה הטבעית של האדם היא דווקא המלחמה. והשלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה הופעה מן העליונים. וזאת למה? דווקא אצל הצדיקים אגב, אומר המהר"ל. כן, במשנה, במסכת אבות, על שלושה דברים העולם קיים, על הדין, על האמת ועל השלום. אז בדרך חיים המהר"ל מסביר ששני צדיקים מתנגדים זה לזה בטבע. וזאת למה? משום שאם אני צדיק, אני יודע את האמת על עצמי, והאמת על עצמי היא שאני נברא, לא בורא. נברא, הגדרנו כמה פעמים, זה מקבל. אז אם אני נברא וגם אתה נברא, אז יש תחרות בינינו מי יקבל. אני מקבל ואתה מקבל.
אבל אם זה אינסוף אז אין
מה? מי אומר לך את זה? השכל. כן? השכל אומר יש מספיק לכולם, אבל הטבע לא אומר את זה. לכן אם תיקח חתיכת בשר גדולה, נבלה שלמה, תזרוק אותה לעדת כלבים, הם יריבו זה עם זה למרות שיש מספיק בשר לכולם, כי אין שכל, יש רק טבע. בסדר? אז לכן צריך התגברות השכל, שהוא אור השם באדם, כדי לגבור על הטבע של המלחמה. לכן עושה שלום הוא זה שעושה שלום עלינו. כן,
נו? אז מה זה שבעולם הנשמות כל צדיק
נתגבר על הטבע? בגלל שזה מה שהוא יכול היה להגיע אליו, הוא לא הגיע. הוא נכווה כי זה היה שייך לו. זה מה שאומר הרמח"ל, שאין הקנאה מצויה אלא אצל הטיפשים ולא אצל החסידים. אבל שם זה מדובר על מה שהוא יכול היה להשיג. אתה היית ראוי להיות במה הזה.
אבל זה בדיוק הקינה, שאדם לא יודע שאדם מה זה שהוא מתקנה אצל חברו, שחברו לוקח מה שייך לו.
נכון.
זה בדיוק מה שהרב מייחס לצדיקים.
לא, ההפך. המחל אומר שהוא לא מתקנה בחברו, הוא לא חושב שחברו לקח ממנו משהו. הוא אומר, הוא לקח מעצמו משהו. זאת אומרת, הוא יכול היה להגיע לאותה מעלה שחברו גם כן.
אני לא מדבר על עניין מה ש...
קופתו, כן.
אלא מה שדיברנו מקודם, שהצדיקים הם מכירים בזה שהם
בטבע. לא, אז אמרתי
על זה. זה בדיוק הקינה, לא?
נכון, זה הקינה, זה הטבע.
והרב לפני רגע אמר שזה שייך לטיפשים?
כן, ודאי, כן, הם שכל. הרי גם לצדיקים יש שכל. שמת לב שהצדיקים, אף על פי שהם מקנים זה בזה בטבע, הם בתחרות זה בזה בטבע, אבל הם לא עושים את זה למעשה. הם אוהבים אחד את השני, הצדיקים. למה? כי הם גוברים על הטבע הזה. בדיוק. הם משתמשים בהערת השכל. מה שהמהר"ל אומר שצדיקים מתנגדים זה לזה בטבע, זה אלמלא שכלם. כן.
לגבי המילה שלום, אנחנו מתבלבל, האם היא מאפיינת אדם, כאילו, לא אדם, אלמנט אחד או שתי אלמנטים? זאת אומרת, האם הכוונה היא, זה יכול להיות גם אדם, זה יכול להיות גם אומה, זה לא מתכוונתי אלמנט.
לבנתי.
הרעיון הוא שלפעמים יש כאומרים וישם לך שלום, יברך אותך בשלום, יברך אותנו בשלום, זה אני עכשיו...
אז זה שלום בפנוח.
עכשיו שלום, לא. עכשיו יהיה לי שלום.
צריך שיהיה שלום בפנים, כי גם בתוכי יש מלחמה.
אז זה בכל מקרה עניין דואלי, זאת אומרת שלום זה בין שתי אלמנטים.
נכון, אין שלום ביחידה אחת. תמיד זה בין שתי יחידות. השאלה היא...
שלום זה שלמות, ושלמות זה כן יותר של דבר אחד.
מה זה שלמות?
שלמות זה שיש לי דבר אחד שהוא לא שלם, אני משלים אותו, יש עכשיו רק דבר אחד.
יש לך שניים. אז עשית, אז חיברת שניים.
לא,
לא.
חיברתי אחד, ויש לקחתי חצי של משהו, וחצי וכאילו, חצי וחצי וחיברתי.
אבל למה החטאים בכלל חצויים? סימן שיש משהו שמבדיל בין החצי האחד לחצי השני.
עוד שיש את השלום, אז יש רק אחד.
לא, יש רק מאוחד. זה העניין. כן?
בשלום המקסימלי.
מה זה בשלום המקסימלי?
הוא עצמו, הוא עצמו, הוא שלם.
אז זו השאלה, אם זה אובדן זהות, אז זה לא שלום, זה התאבדות. זה לא אובדן זהות, אלא זה חיבור. כן, זה המשמעות של...
ששלום, תראה, מצב מושלם.
מצב מושלם, עכשיו בוא ננתח.
מצב מושלם זה על פי רוב מצב שכדי לתחזק אותו צריכים להילחם כל הזמן.
רגע, 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 רגע.
הם לא הפכים, זה...
בוא נסביר לך משהו, בוא נסביר לך משהו. שלום זה מצב מושלם. עכשיו, מה זה להיות מושלם? דבר על המושלם עכשיו, לא דבר עם מי שמבחוץ לו. זה בתוך עצמו.
יש
כל מה שאתה רוצה. ומה כל מה שצריך לרצות? זה איחוד המידות. כלומר, אם אדם יש לו רק מידה אחת, אופי אחד, אז הוא לא בשלום. הוא פשוט, אבל הוא חסר מאוד. כי אין לו... את מה שאין בה, מה שיש בשני. אתה מבין מה שאני אומר? יש ביטוי, יש ברכה כזאת, בורא נפשות רבות וחסרונן. אז כדי שהנפשות תהיינה רבות צריך שיהיה להם חיסרון, כדי שיהיה בזה מה שאין בזה. בסדר? זאת אומרת שכל נברא לבדו הוא לא מספיק. עובדה, למשל איש מושלם, מה זה? עם אישה, נכון? זה נקרא מצב שלם. איש ואישה זה שלום.
איך המגדיר אצל
מה שאתה שמעת זה כדי להסביר ששלום זה לא שלום בינינו לבין הגויים, אלא שיש שלום בארץ, כן? ונתתי שלום בארץ. בסדר, אבל מה זה השלום בארץ? מה מביא את זה? שהיהודים ביניהם מאוחדים. אם לא, אז זה לא שלום. כלומר, סימן שיש חיבור של סותרים, כן.
אם השלום הוא החיבור בין שני החלקים,
כן.
איך יוגדר המצב של האחדות של הבורא? כשלום או מה? זה משהו אחר? לא שייך לזה בכלל השלום?
לא, לא, זה שאלה יפה. אחדות הבורא לעצמו זה נקרא אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת.
לא שלום,
שמו
הוא
ש...
השלום שלו.
שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. נכון?
כן.
יש לך פה סתירה. הקדוש ברוך הוא לבדו זה אמת. כשהוא בורא, זה שלום. הוא מוסיף שלמות על מציאותו. ראיתי?
אני אוקיי. אה, אבל גם להגיד שהוא בורא שלום, כי אנחנו לא רוצים לייחס אליו
עושה שלום.
את הדבר הספציפי של שלום.
עושה שלום. הגבלה. כתוב עושה שלום? כתוב עושה שלום?
גם כתוב הוא שהשלום שלו.
נכון, זה שלמה, מלך השלום שלו, נו אז מה? שלום שלו, אז שלום זה לא הוא.
גם אמת זה לא הוא, כי
זה הוא.
הוא אמת.
למה?
אז,
האמת זה הוא.
אז כבר תמצמת.
לא?
אמרת הוא אמת, אז הוא לא משהו אחר שהוא לא אמת.
נכון. נכון.
זה גם צמצום.
לא, זה לא צמצום. זה אומר שיש מחוץ לאמת שקר. נכון? הוא לא כולל את הכל, נכון? בגלל זה הוא בורא.
כשהרב אומר אמת, מה
קורה?
זה
היה צמצום, השקר.
בסדר. כשהרב אומר אמת, מה קורה?
אמת, אומר הרמב״ם, אמת אין מציאות מוכחת המציאות זולתו. הוא המציאות האובייקטיבית היחידה.
כשאנחנו אומרים השם זה אמת.
נו, השם אלוהים אמת.
איך להבין את הפסוק בתהילים, אמת לארץ
תשליך? אמת לארץ תשליך? אין פסוק כזה.
משהו דומה.
ותשליך אמת ארצה. זה אותו מדרש מפורסם על המלאכים, לא?
כן.
נו, אז מה אתה רוצה?
אבל אם אתה אומר אמת, זה הקדוש ברוך
הוא. נכון.
אז יש פה בעצם הרי העלמה של זה.
נכון, הוא מעלים את
עצמו. חסד ייבנה.
נכון, זה העלמה. לכן העולם שלנו זה עלמא דשקרא. אין בעולם שלנו אמת. כן, זה כמו שכתוב, לקקושתא בעלמא. נו, אז מה?
בסדר, ראיתם כאלוהים, נו, אז מה?
כן.
כן, אני יודע, עתידים מישראל שאומרו לפני מקדוש, כדי שאומרו לפני הקדוש ברוך הוא. כן.
אבל
הרב
אמר
ש...
זאת אומרת, יש לעשות שלום
בשביל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות שלום, כן.
בבני אדם לא?
לא, לא מסוגלים. מצד עצמם הם מסוגלים. ולכן... כן. נכון, אבל אתה צריך לגרום לזה שהשלום יבוא. זה כמו למשל אחרי יוסף. אחרי יוסף הם היו אנשים גדולים. למה? לא יכלו לדברו לשלום. נכון? ביוסיפו שזו, ולא יכלו לדברו לשלום. רשי אומר, מגיד שפחם. מתוך גנותם אתה שומע שפחם שלא תייחו. נכון? ככה כתוב ברשי. כן? תרגום לשפה של רשי, לא דיברו אחד בפה אחד בלב. אנחנו חלוקים, אז אי אפשר לעשות. כאילו שאנחנו מסכים. לא יכלו לדברו לשלום. ודווקא הם עשו שלום. עשו שלום עם יוסף בסוף, נכון?
בסוף.
בסוף עשו. זאת אומרת ש... נותר כלי לשלום בעולם הזה, זה סימן ששכינה ירדה לעולם.
אז
מלמעלה
או מלמטה? אבל אם אנחנו רואים את הסיפור הזה, יוסף ואחיו זה כאילו הם עשו, אי אפשר, לא יודע איך להגדיר את זה.
ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים, נכון?
טוב, זה השגחה.
זה מה הוא אומר, הוא אומר פה מישהו סידר את כל העניין כדי להופיע בעולם הזה, ולכן יש שלום בינינו, איך אומר יוסף. כלומר, מצד הטבע לא היינו משלימים. יוסף ויהודה אי אפשר להשלים. אבל פה קרה משהו. ירדה שכינה לעולם, אז יש שלום. בסדר? עכשיו, מאותה שעה, אם אחים מסוגלים לעשות שלום ביניהם, אז זה סימן שההיסטוריה תצליח. כלומר, יש כבר כלי לשלום בעולם הזה, ואז אפשר לסיים את ספר בראשית ולהתחיל את ההיסטוריה עם ספר שמות. כן, אתה יודע?
בעצם
יש פה
איזשהו מעבר בין הטבע לספר,
נכון, בטוח, כן, נכון. השכל זה צלם אלוהים, זה לא בא מהטבע. אם נדבר על השכל הטבעי, הוא לא עושה שלום. השכל הטבעי הוא משמש למלחמה, בתחבולות תעשה לך מלחמה. אם נדבר על השכל בתור הניצוץ של צלם אלוהים שיש באדם, הוא הגובר.
זה השכינה,
שנייה, הבנת או לא?
לא, הספר שאמר את זה שכשאל בינתיים הוא רוצה שלום
לא, זה לא הספר, זה הנוחות האישית.
מה
זה? זה בקשת העוצמה. עד רבה, בקשת השלום שעובר עליה זה גורם המלחמה, כי האדם רוצה מנוחה בעולם הזה, וכדי שתהיה מנוחה הוא צריך לחסל את האחרים. לא באמת, אני לא צוחק. כלומר, מתי האריה בטוח? כשהוא הרג את כל החיות טרף מסביב, יש לו כל השלל אצלו. זה נקרא מנוחה. זה לא נקרא שלום. אנשים רוצים אי לוחמה, צד האמת. ראיתי? אבל שלום זה משהו אחר. שלום זה מה שיחבר בין הנפרדים. אני ואתה הפוכים זה מזה, ובכל זאת משהו מחבר בינינו. איפה זה בא? כן. מה זה?
אבל
השכינה
זה
יותר
כמו
כנפניך,
כי
הרי
הם
השבלו
את השכינה שלא
יגלו
לאבא.
ונסתלקה. ומאז נסתלקה שכינה. מיעקב. אז אם נסתלקה מיעקב, גם מיעקב. מה? השם אמו, אבל לא הייתה אצלו שכינה. לא, זה שראה את אביו זה משהו אחר. אלא הכנה שהוא הבין שאם הוא יכנע לאשת פוטיפה, אז הוא לא, בניו לא ידמו יותר לאביו. זה אינטואיציה קוראים לזה. יצחק זה משהו אחר. יצחק הוא ידע את כל הסיפור, הוא ידע שיוסף חי, והוא ידע שכל הסיפור הזה הוא לטובה, לכן אצלו לא נסתלקה שכינה אף פעם. למה? בגלל שזה כמו שהרב חוק אומר בארפילתו. הרב חוק אומר שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יעניש את הרשעים בגלל שבעולם הזה הם ציערו את הצדיקים הבינוניים, וזה מאוד לא יפה לצער את הצדיקים הבינוניים, כי הם אנשים מאוד טובים, הצדיקים הבינוניים לא מזיקים לאף אחד. אז למה אתם הרשעים ציירתם את הצדיקים הבינוניים? בסדר, לא משנה, אבל הצדיקים הבינוניים אין שום סיבה לעשות רעות לצדיקים הבינוניים, כיוון שהם צדיקים. מה? אני אגיע ליצחק. אבל למה הרב מדבר כל הזמן על הצדיקים הבינוניים? כי את הצדיקים הגדולים הרשעים לא יכולים לצייר, כי הם תמיד רואים את המגמה הכוללת, אז שום דבר לא מצייר אותם, לכן הם לא מסתלקת שכינה. זה התשובה לגבי יצחק. יצחק הוא גדול מכולם, הוא גדול מיעקב, מיוסף, מיהודה, מכולם ביחד, לכן אין לו קושי. אוקיי, טוב, אפשר להמשיך? או שמשהו לא ברור? אם זה הכל ברור, אז זה סימן שירדה שכינה לעולם הזה. אמר הכוזרי, לא נותר לי מקום להקשות עוד. מה? כן, נכון. כי רואה אני את כל ענייני התפילה מחושבים ומתוקנים יפה. אשר לטענה, כי הרי השאלה הייתה, הקושיה הייתה, מה, אם הברכות זה לא מכביד? כן? אז הוא אומר, לא, ההפך, הברכות זה מה שנותן טעם לכל העבודה. הרי תראו כמה שאנחנו רבים על זה שיברכו על ההלל ביום העצמאות. כן? זה כמה זה חשוב. אז כמו שכתב הרבי שלום מסס בהקדמת ספר בית מלוכה, שמי שאומר הלל בלי ברכה זה כאוכל בלי ברכה. כן? תראו עד כמה שהברכה חשובה ליהודי. אמר הכוזרי, לא נותר לי מקום להקשות עוד, כי רואה אני את כל ענייני התפילה מחושבים ומתוקנים יפה. אשר לטענה שטענתי כי עניין עולם הבא הוזכר אך, שעניין עולם הבא הוזכר אך מעט בתפילותיכן, כבר השיב אותני מראש, כי כל המתפלל להידבק באור האלוהי בעודנו בחיים, ואף לראות את האור הזה בעיניו, ואפילו לזכות למדרגת הנבואה, והלא אין לו לאדם קרבת אלוהים גדולה מזו, אין ספק כי התפלל על דבר נעלה מן העולם הבא. מי שמתפלל שיהיה גילוי שכינה בעולם הזה, ביקש משהו שהוא גדול מעולם הבא.
כי זה בניגוד הטבע, ושם זה בטבע?
לא, כי זה בעולם הזה, זה מאחל את העולמות. זה סוף מאמר ראשון, נכון? נא להסתכל במאמר ראשון בסימן קופטט, עמוד מם.
כל הנביאים לא הסתפקו אלא לימות המשיח. עולם הבא, עין לא ראתה זולתך.
נו.
אשר הנבואה עצמו זה יותר מאשר עולם הבא. בשביל העולם הבא לראות זה שום דבר.
עולם הבא שלא ראו הנביאים, זה לא העולם הבא שמדבר עליו כאן. עולם הבא שמדבר עליו כאן זה חיים ללא גוף. עולם הבא שלא ראו הנביאים זה אחרי תחיית המתים.
כאן זה עולם הנשמות?
כן. נא להסתכל בבקשה בעמוד מם, בעמוד מם, סימן קופטט, במאמר ראשון. אמר החבר, לא כן, יהודנו הם כי נדבק בעניין האלוהי על ידי הנבואה, וכל הקרוב לה, וכי יתחבר העניין האלוהי בנו באותות גדולה, במראות כבוד ובנפלאות. ולכן לא נאמר בתורה, אם תעשו ככל המצווה הזאת, אביאכם אחר מותכם אל גנות ואל מקום תענוגות. כי אם ויתם לסגולה, ואני אהיה לכם אלוהים ואני אקחם, ואנשים מכם יהיו עומדים לפני ועולים השמיימה, וכו'. בסדר? זאת אומרת שהמטרה היא בארץ. טוב, איפה היינו? יש אפילו ביטוי במסכת סנהדרין, דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא. כן? אמרו הדרשנים, למה אין להם חלק לעולם הבא? כי הם כבר זכו לו לעולם הזה.
כלומר, מה שאומר שהנבואה בעולם הזה גדולה מעולם הנשמות.
נכון, נכון, לכן לא הוזכר בתפילה כל כך העניין. כן, דבר שאם יזכה לו, בול, נכון, זה הרב אומר באורות במהלך האידאות, דבר שאם יזכה לו כבר זכה לעולם הבא, כי מי שדווקא נפשו בעניין האלוהי ועודנה נתונה במקרה הגוף ומחובה, אין ספק כי תדבק בו לאחר שנפרדה מן הגוף ועזבה את הכלים המגושמים מהם. אמר החבר, אוסיף לך ביאור בעניין זה על דרך משל. אז יש איזה שוב משל בנוגע לעולם הבא. אוסיף לך ביאור בעניין זה על דרך משל. משל לאדם שבא לפני המלך והמלך קרבהו קירוב רב. כן, הוא רוצה השאלה היא למה העולם הבא לא מוזכר אצלנו, אז הוא מרחיב את זה. משל לאדם שבא לפני מלך והמלך קרבהו קירוב רב ונתנו רשות לבוא לפניו בכל עת שירצה, והיה האיש בטוח כל כך בדיוק המלך עד שהיה הוא מזמין את המלך לבוא אל ביתו להשתתף בסעודתו. והמלך היה נענה לו והיה שולח לו את חשובי שריו אליו וחולק לו כבוד כאשר לא חלק לזולתו. אמנם יש אשר מתרשל האיש ההוא חטא והמלך היה מתרחק ממנו,
אז היה האיש מבקש מת המלך ומתחנן אליו כי ישוב אל מנהגו לבוא אל ביתו וכי לא ימנע את שריו מבקר אצלו. לא כן שאר אנשי המדינה, הם לא היו מתחננים אל המלך ומבקשים מנוקים שישלח לפניהם שעה שיצאו למעשה מלווים אשר יטילו מן השודדים ומנחשים ומשאר פגיעי הדרכים, והיו בטוחים בדבר כי המלך יענה להם וישגיח עליהם במסעיהם, אם כי לא ישגיח עליהם בכל עת היותם במקום מגוריהם. כן, יש כאלה שמבקשים מה שמבקשים מכל מדינה, ביטחון התושבים, נכון? פונקציה הראשונה של המשטר, נכון? מה הפונקציה הראשונה של המדינה? ביטחון האנשים, כן? זה הדבר הראשון. לכן כל מדינה, הדבר החשוב ביותר בעיניה, זה שאנשים יהיו בטוחים, נכון? זה הדבר הפשוט. בכל מדינה נורמלית. ולכן לא ראו לנכון הרבנים הראשיים להזכיר דבר שהוא כל כך פשוט ומובן מאליו. כן, עכשיו, אבל יש מי שמיודד עם המלך, אז זה כבר אחריו, ואז תאוותו להיפגש עם המלך או עם נשיא המדינה וכו'. כן. וכל אחד מהם היה מתפאר בפני חבריו כי עליו ישגיח המלך יותר משהוא משגיח על אחרים. סברה שהגיע אליה מתוך שראה כי הוא משבח את המלך יותר מאחרים, ואילו האיש המופלא שהזכרנו לא חשב כי מעט מאוד על דרך הנסיעה ולא ביקש לו מלווה. ומשהגיע שעת נסיעתו הוא, אמרו לו אנשי המקום, דע לך כי אבוד טובת בדרך המסוכלת הזאת, הועיל ונדחה מי שילווך. אמר להם, מי הוא שנתן לכם מלווים? אמרו לו, המלך אשר התחננו אליו מאז היותנו במדינה הזאת וביקשנו ממנו כי ידאג לנו למלווים. ואילו אתה, לא ראינוך מעולם מתחנן על כגון זה. אמר להם, שוטים שבעולם, מי שהתחנן אל המלך גם בשעה שישב לבטח, אינו דין שתהיה לו תקווה בשעת הסכנה, אפילו לא יפתח פיו בתפילה על כך. ומי שענה הוא לזה בשעה שלווה, הלא יענה הוא יתר על כן בשעת צרה. ואם טוענים אתם כי הוא משגיח עליכם בגלל להיותכם משבחים אותו, הגידו נא לי, היש בכם מי שדבק בו כמוני ושיבחו כשם ששיבחתיו אני, ועמל בשמירת מצוותיו כמו שעמלתי אני, ונזהר מן התומעה בית הזכרת שמו כשם שנזהרתי אני, והוקיר את שמו ואת ספרו כאשר הוקרתי אני, וכל שעשיתי לא עשיתי כי אם לפי מצוותו ועל פי תורתו, ואילו אתם לא עבדתם אותו כי מתוך הקש וסברה. ואם לא עשק שכרכם אתם, איך יעזבני אני בנציאתי, אך ורק אשר לא פציתי פה כמוכם כי בטחתי בצדקו? והנה המשל הזה לא בא להשיב כי מלטענות איש שהתעקש לו לקבל דברי רבותינו, אך כל אדם אחר הרי ימצא תפילותינו מלאות זכר העולם הבא ודברי רבותינו שקיבלו לנביאים עלוהם עשירים בתיאורי גן עדן וגהינם כאשר סיפרתי לך. הוא ממש אומר בעצם הגויים כל הזמן מדברים על עולם הבא כי הם רחוקים, אז הם מתחננים שנשמתם תגיע לחיי העולם הבא. זה ההבדל אגב בין התיאולוגיה היהודית לתיאולוגיה הנוצרית בנושא הזה. לפי הנוצרים כל אדם יש לו חלק לגהינם. כן, ואם יש נס, אם יש נס, אז יש חנינה אלוהית שמביאה אותו לחיי העולם הבא. כן, כך היא התיאולוגיה הנוצרית, נכון או לא? ככה הם סוברים שבגלל חטא אדם הראשון כל אחד נידון לאבדון עוד מלדתו, ורק איזשהו נס מגי, איזה טריק יכול להציל אותו מים האבדון הזה. ואילו אנו בני ישראל אומרים, כל ישראל ישם חלק עולם הבא, אם תתאמץ אתה יכול להפסיד את זה. זה תפיסה אחרת לגמרי של הקשר בין האדם לבין הבור. מלכת תחילה אתה שייך, אתה עושה שטויות, זה בסוף טוב.
העולם הבא שהנוצרים או הגויים מדברים עליו, הם קיבלו את זה מאיתנו את ה...
זה מה שהוא אומר.
העולם הבא לא לנו לשמות, העולם הבא
לא לנו. תודה לך. טוב,
אז למה מפחידים יהודים בגיהנום כדי שיקיימו מצוות?
זה עובד
עליו.
הבעיה ככה, מסביר הארי, הארי זה על הארי, מקשה קושיה, כתוב ככה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר וכו', ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תורה מן השמיים וכו'. במובן, אלה שאין להם חלק לעולם הבא הם יהודים, נכון? אז למה אמרת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? הרי יש כאלה שאין להם, נכון? אומר הארי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כולל אלה שאין להם. פירוש הדבר, הם יוכרחו להגיע לשם על ידי גהינה ועל ידי גלגולים ועל ידי מירוקים וייסורים,
בסוף נחתוך אותם לחתיכות, בסוף הם יגיעו, יכניסו אותם. כמו אחד לא יכול לעבור דרך הרשת כי הוא שמן מדי, אז חותכים אותו לחתיכות עד שבסוף זה עובר. כן, אבל איך הוא מגיע? אבל יגיע. כך שלהיות ישראל זה לאו דווקא תענוג. זאת אומרת, שאלה מה יותר טוב להיות, יהודי או גוי? מה היתרון? כן? האם יש יותר יתרונות בלהיות יהודי או יותר יתרונות בלהיות גוי? הרב קוק דן בזה בעולת ראייה. ומצד אחד יש ליהודי זה ביטחון, כל ישראל יש שם חיכה עולם הבא. בעולת ראייה על המשנה הזאת על המשנה הזאת שמסכת אבות, כל ישראל יש שם חלק העולם הבא. אז שם הרב דן בזה שנשמות ישראל הן שייכות לכתחילה אל הקודש, אבל מה שאתה צריך לעבור כדי להגיע לשם, אוי ואבוי, יכריחו אותך. מה שהגיע לגוי, אמנם אין לו תעודת ביטוח, אבל אם הוא לא רוצה לשחק את המשחק אז הוא לא מקבל. זאת אומרת, הוא יכול להגיע לעולם הבא אם הוא רוצה, ואם הוא לא רוצה הוא לא יגיע, משאירים אותו בשקט. אז כך שיש יתרונות לזה, יש יתרונות לזה. אז על פי מה אם כן נקבע שאני אהיה יהודי והוא יהיה גוי? זה החלטנו בטרם השתלשלותנו לעולם הזה. כל אחד בחר על פי היתרונות והחסרונות מה הוא מעדיף.
הגוי למעלה יכל לבחור להיות יהודי?
בראשית אצילותם של הנשמות, כן, שלום. לכן יש ברכה כזו שאנחנו מברכים בבוקר, שלא עשה לי גוי, סימן שיכולתי להיות. בסדר? מה?
מה זאת אומרת?
על כוחך אתה נוצר.
כן, לא, לא, לא. לא זה מה שלא ברור.
כן.
זאת אומרת, יש נשמות של גויים ושל יהודים לפני כן שהם לא גויים ולא יהודים, ואחרי זה מחליטים אם...
בראשית אצילות של שורשי החיים, יש מה שקרה, הרב קורא לזה בחירה כמוסה. זה המושג שלך. בחירה כמוסה.
בחירה של מי?
אבל לא על כוחך אתה נאצל.
אבל בחירה של מי? בחירה של
כי מה זה נוצר? יפה. כל מעשה בראשית לצביונן נבראו. צביון זה רצון. כלומר, כל נברא, כי יכול שאלו אותו אם הוא רוצה להיות הוא. זה מה זה, כן. כולל חתול. כל מעשה בראשית כתוב. שם הגמרא אומרת את זה על עצים. על העצים ועל הפירות. כן? זאת אומרת שיש איזה מין בחירה כמוסה בראשית ההוויה, ואחר כך זה מתברר. אז זה שאומרים על כוחך אתה נוצר, היצירה, איזה שלב זה באדם? זה ריקום האיברים של העובר. זה אחרי ההפריה. זה 40 יום אחרי ההפריה, יש ריקום איברים, זה נקרא יצירה. על כוחך אתה נוצר. כי משעה שהייתה ההפריה, כל התהליכים, אין מה לעשות. על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי. אז אם זה על כוחי, זה נגד רצוני, נכון? אז הייתי צריך לרצות למות, ועל כורחי אני מת. סימן רטרואקטיבית זה מברר שלא על כורחי אני נוצר. אם כן, על כורחי אני עתיד את הדין וחשבון.
יש לזה הגדרה לפני כן בכלל של משהו?
מה?
יש לזה הגדרה חוץ מהקדוש ברוך הוא? זאת אומרת, לפני שזה עובר להיות משהו, יש לזה הגדרה נפרדת מהקדוש ברוך הוא?
תגיד רצון השם.
זאת אומרת, זה מופיע, זאת אומרת, זה משהו רצון השם
זה רצון השם.
וברגע שרצון השם עובר, בוא נקרא לזה איזה מעבר גלגול מסוים, זה כבר הופך להיות נשמה.
לא, זה כבר סתרי תורה, תעזוב.
יאללה, טוב.
מה? אגב, זה שם. אני אסבור לך חזר. כן, שהוא לא ישקע. מה? טוב, אנחנו בזאת עוברים לפרשת השבוע.